שער ג' בשער ג' פרק ב'. ועל זו הכוונה דרכו רז"ל הקדושים. כן, כלומר אנחנו בנושא של מקומו של עולם. כן, שם בהירו של המילה מקום זה גם מלשון שהוא מקיים, כן? וגם שבלי בלי המקום הדבר העומד במקום לא יתקיים, ושגם שהדבר הזה הוא סוד עמוק, איך יכול להיות שהוא מצד אחד נותן מקום לכל, מצד שני הוא הכל, כן? ועל זו הכוונה דרכו רז"ל הקדושים להמשיל משלים בעניין התחברותו יתברך לעולמות, אף שאין ערך ודמיון כלל בין המשל והנמשל רק באיזה דבר פרטי, ואף גם זאת רק בדמיון מה. וכמו שכתוב בראיה מהמנה, פרשת פנחס רש נון זין ב' ורש נון ח' א', ואית למנדה וכו', כי גוונדה ברא נשמתה. ומה ריבון על מין לת לשם ידיעה ולאתר ידיעה, אלא בכל סתר שולטנותה. הופכי לת לה לנשמתה וכו', אלא בכל סתר שולטנותה לת איבר פנוי מינה. בכל עינון שמהן וכינויי נתקרא על שם כל על מין, להתחזאה שולטנותה עליהו. הופכי נשמתה אף על שולטנותה, דכל איברים דגופה, אמתיל לה לגבי, לאו די דמיה, להיהי בעצמה. דהו ברא לה, וכו', ועוד וכו'. ובגינדה איהי דמיה לגבי בשולטנותה דילה על כל איברי גופה, אבל לה במילה אחרה. כן, אנחנו רואים שאותו רעיון חוזר על עצמו גם בראיה מהמנה. בסדר? ועיין שם באורך. וכן כל הדברים שמנו חז"ל שם בעניין הידמותו יתברך לנשמה בגוף, הכל הוא רק על עניין התפשטותו יתברך שמו בעולמות וממלאם ושליטתם עליהם כנ"ל, שרק בדבר זה לבד מדמין בעניינם. כלומר, כאן ההבחנה היא בין מה שהפילוסופים מכנים האמננטיות והטרנסנדנטיות, או אם תרצו, ההופעה והעצמות. שכל הדיבורים שנאמרו שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, הוא ממלא כל מקום וכדומה, כל הדברים האלה נאמרו מבחינת הדיבור ולא מבחינת העצמות האלוהית שהיא למעלה תודה רבה מכל תפיסה ומכל השכלה. וכן רמזו בתיקונים, סוף תיקון למד ח', אמרו דאישתמע קלה ודיבורי מן קורסיה, ומלאכיה ושמיה והרעד ישתמו דעון לה בחולה, אלא, מה?
וסיסדס.
מה זה וסיסדס? וסיסדס זה מה? זה ספר נפש החיים. שער ג' פרק ב'. מה השאלה? את השפה. וכן, אני חוזר, וכן רמזו, כוונה שיש גם רמז. בתיקונים, הכוונה בספר הנקרא תיקוני זוהר. סוף, הכוונה בקצה של תיקון למד ח', כלומר התיקון ה-38. עכשיו זה ברור?
כן.
בסדר. אמרו הכוונה שהוציאו מן הפה. בסדר? אני מתרגם לך מילה מילה, אתה לא אמרת לי איזה מילה אתה לא מבין, אז אני לא יודע. דאישתמע שנשמע, קלה קולו. ודיבורו. מין, זה כמו בעברית, מין. קורסיה, מהכיסא. ומלאכיה, מלאכים, ושמיה, ושמיים, והרע, וארץ, דישתמו דעון, שידעו, לאותו, בכל לה, בכל, אלה, העליונים, ותתה, התחתונים, כנשמתה, כמו הנשמה, דשולטנותה, ששלטונה, בכל, כוונה, כמו בעברית בכל, גופה הגוף. אפילו, זה גם מילה בעברית, בעבר, כמונה בעבר, זעירה קטן. ולט ואין, עבר, זה עבר, פנוי, פנוי, מינה, ממנה. עד כאן ברור?
כן.
אתה רואה? אפשר לתרגם. מומלץ יותר שכאשר יש מילה שלא ברורה, שתגיד מה, איזה מילה מבין כל המילים לא ברורה לך, כך שלא יצטרך לתרגם כל מילה. בסדר. זה אין בעיה. רק אתה יכול להגיד איזה מילה לא ברורה. דייק. עכשיו כאן, מה הוא רוצה להוכיח מדברי התיקונים? בינתיים הוא קרא פסקה שהיא דומה לפסקאות שראינו עד עכשיו. כאן הוא רוצה לדייק משהו. דייק באומרו כנשמתה דשולטנותה וכו', וממילא נשמע שגם בזה העניין עצמו. שדימו, זכרונה לברכה, לא הושבו בה לגמרי. כי אף שאמרו מה הנשמה מלאה את כל הגוף, אף הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם. וכן מה שכתוב בתיקונים, במאמר התיקונים הנ"ל כנשמתה ולית איבר מינה, ושם בתיקון עין בכל איבר איהו הוויה וכו', לית אתר פנוי מיניה כנשמתה דשקר בכל איבר וגופה ואיבר דגופה. אין עניין מילוי הקדוש ברוך הוא את העולם כעניין מילוי הנשמה את הגוף. כלומר אלוהים זה לא נשמת העולם. כמו שיש נשמת הגוף, אז היה אפשר לחשוב, יש גם נשמת העולם. לא. זה שאמרו שהקדוש ברוך הוא פועל כנשמה לגוף, זה לא שהוא עצמו נשמה לעולם. שעם כל זה, גם הגוף ישנו לעצמו חוצץ בפניה. רק שהיא מתפשטת בפנימיות. כל פרטי חלקיו ומקיימו, שהרי גם בצאת הנשמה מהגוף, אין הגוף מתבטל על ידי זה ממציאות. אבל אדון כל יתברך שמו, הוא מלא את כל העולמות והנבראים, ואינם חוצצים חלילה נגדו יתברך כלל באמת. אם יש חתיכת טישו זה יעזור לי. ואין עוד מלבדו, יתברך ממש, שום דבר כלל בכל העולמות. מהעליון שבעליונים, עד התהום התחתון שבתהומות הארץ. עד שתוכל לומר שאין כאן שום נברא ועולם כלל. רק הכל מלא עצמות אחדותו הפשוט, יתברך שמו. טוב, אם זה נכון מה שקראנו עכשיו, אז זה אומר שאין עולם. מה שנקרא בשפה פשוטה, הקוסמיזם. כן? יש הרי שיטה אומרת שאין אלוהים. קוראים לזה האתאיזם. יש שיטה שאומרת שאין עולם. קוראים לזה הקוסמיזם. זאת אומרת שיש רק אלוהות, העולם באמת לא קיים. זה לכאורה מה שהוא אמר עכשיו. נכון? וזה דבר שקשה להבין אותו. איך יכול להיות שאתה אומר שאין עולם? הרי אנחנו רואים, העולם לפנינו. ומתאים אני רק מציב את הבעיה. ועיין רוקח בסוף שורש קדושת הייחוד זל. זהו, סליחה, זה לשונו. זה ינמד פה, זה לשונו. מה אומר הרוקח? הבורא אינו צריך למקום ומכון, כי היה קודם כל היות, ואין קירות והקורות חוצצים לפניו. כי לא היה בורא דבר שהוא מזיק כנגדו. הדברים האלה של הרוקח, אגב, מקורם ברבנו סעדיה גאון באמונות ודעות. בסדר? הכל ברור? אז מה אם נכנסת עכשיו? אני בטוח שכבר ישבת בו כשקראתי את הפסקה שמתחילה במילים ועיין רוקח. אז הפסקה הזאת ברורה או לא? כמו זה שנכנסת עכשיו, זה לא אומר שלא צריך להתרכז בנאמר. מה? אז היא ברורה או לא? בסדר, אז אתה רואה שהיא ברורה. מה אתה אומר לי שאתה לא ברור? אין. אתה בטוח שברור? אז תגיד לי מי זה הרוקח? לא, אמרתי שדברי הרוקח מקורם ברב סעדיה גאון. אבל מי זה הרוקח? אבל אמרת שהבנת את הפסקה. טוב, מי זה הרוקח? פרשן. יפה. פרשן למה? למשהו. יפה. גם אתה פרשן למשהו. נכון? מה? מי זה הרוקח? אז למה לא שאלת מי זה הרוקח? הרי יש לנו כלל בהלכה בלימוד תורה, נכון? מה ההלכה אומרת? שאם תלמיד שומע שיעור ואיננו יודע את המשמעות של מה שהוא קורא, מה הוא חייב לעשות? לשאול. אם הוא לא שואל, אז עובר עבירה. הוא עבריין. מה?
זה משנה לדעת מי זה.
בוודאי שזה משנה לדעת מי זה. בגלל שאם אתה תחשוב שהרוקח זה מישהו בן דורו של רבי חיים וולוז'ין, או שזה אחד שחי 1,000 שנה לפניו, זה משנה את האוטוריטה, את הסמכות, נכון? אתה יודע? טוב, פרק ג' מה? מי זה הרוקח? סוף סוף מישהו ששואל נורמלי. הרוקח זה רבי אליעזר רוקח, או נקרא גם רבי אליעזר מגרמייזה. גרמייזה זאת העיר וורמס, וורמס שבגרמניה, מתלמידי רבי יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד הוא בנו של רבי שמואל החסיד. רבי שמואל החסיד הוא נצר למשפחת קלונימוס המפורסמת, שהייתה מאותה משפחה של בעלי סודות, שהועברה מאיטליה לגרמניה על ידי הקיסר קרל הגדול. ובעצם כל תורת הסוד האשכנזית מקורה מהמשפחה הזאת. ולכן זה חשוב לדעת מי זה רבי אליעזר רוקח. בסדר? בסדר. אגב, הוא אחד מצאצא... מה? אני לא יודע אם זה לפי המקצוע, אני יודע שמשפחת הרבי מבלז הם צאצאים של רבי אליעזר רוקח, לכן נקראים רוקח כולם, או רוקח. כן, מה? יפה. האם אי אפשר להגיד שהאדם מזיק לקדוש ברוך הוא בעוונות שהוא עושה? עד כאן שאלתך. אומר רבי אליעזר רוקח, לא היה בורא דבר שהוא מזיק. אז מה המסקנה המתבקשת? שהוא לא מזיק. אז אם ככה, מה המשמעות של כל מה שאנחנו עושים? זה נשמע ניהיליזם מוחלט. איך כתוב, מה? ניהיליזם הכוונה ביטול, מה שמעיין, באלף, עושה את הכל לעין. כן? זה בעיה, למשל, הרמב״ם בתחילת הלכות יסודי התורה, כותב דברים שאם מסתכלים עליהם במחשבה מעמיקה, הם מעוררים קושי קיומי גדול. איך אומר הרמב״ם? יסוד היסודות ועמוד החוכמות. לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ימציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מהמיטת ימצאו, ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין כל דבר יכול להימצאות. ואם ייבטלו כל הנמצאים, לא ייבטל הוא ממציאותו, שהוא אינו צריך להם, וכולם צריכים לו. עד כאן דברי קודשו של הרמב״ם. עכשיו יש פה בעיה. אז בעצם זה אומר שמה שאני עושה בעצם חסר משמעות. נכון? אני עושה דברים טובים, לא מועיל לו. עשיתי דברים רעים, חס ושלום, לא מועיל לו. לא, לא מזיק לו. כן? איך אפשר לצבול את האמירה הזאת?
אין ציווי ללמוד תורה.
אתה שואל האם יש ציווי ללמוד תורה? התשובה היא כן, יש ציווי ללמוד תורה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, כן. אנחנו לא דנים עכשיו אם צריך לעשות מה שהשם אומר. זה ברור. צריך לעשות מה שהוא אומר. השאלה היא האם יש משמעות למה שאני עושה. אם אני אומר שהקיום האלוהי איננו ניזוק ואיננו מקבל תועלת מן המעשים שלי, נכון? אם חטאת מה תפעל בו, ומה כופר מידך ייקח, יוצא לפי זה שבאופן מוחלט למעשים שלי אין משמעות. זה מה שזה אומר, נכון? מה? נראה ככה, נכון? וזה לכאורה מבאס נורא, כמו שאתה בעצמך אמרת עם הביטוי העממי היפה, חס ושלום, הכיצד. אבל הכיצד ניישב זאת? שמצד אחד משתמע כאן, לא רק שאני לא מזיק לו, בעצם אני אפילו לא קיים, איך אומר רבי אליעזר רוקח? אני בעצם לא קיים, כי קיומי היה דוחק רגלי שכינה. מסקנה, אני לא קיים, מה שהיה להוכיח. כן? בדיוק ההפך של דקארט. דקארט רצה להוכיח שהוא קיים, הרוקח מוכיח שאני לא קיים.
זה כמו הסיפור של
עם המראות.
עליזה בארץ המראה.
בארץ המראה. עליזה בארץ המראה. יפה, כן, נכון. מה אתה אומר?
אני מבין את דבריך, סליחה, שאני חושב שלוש שנים חיתיתי לשיעור הזה.
נו,
כי אני מבין את דבריך, שאם הייתי ממשיך בדרכי עד לפני שש שנים, לא הייתי זוכה להבין אף פעם את הדברים.
יפה, אז אתה שמח מאוד שהגעת אל השיעור שחיכית לו שלוש שנים. אין לי מתנה לתת לך עכשיו, אבל הייתי נותן לך, אולי זה הוא גם משהו, לכבוד זה. טוב, אז... אתה אומר שונא מתנות יחיה, אבל יש גם גרסה שוינה מתונס, מתנות יפות, יחיה. עכשיו, כן. בסדר. טוב, אנחנו צריכים, לפני שנמשיך, שלום, רציתי לשאול, כיצד לומדים מתוך התורה עצמה כי השם הוא נצחי ולא חל בו מיתה חס ושלום? זה כתוב במפורש. אין? בפרשת האזינו. נכון? כי אשא אל שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם. משנה אותי ורק חרבי. נכון? כתוב במפורש. טוב, אז בואו נראה מה שיש לרבי חיים לענות על זה. הרי הוא קונסון בינתיים מציב בפנינו את הבעיה, שמצד אחד אי אפשר להגיד שהעולם לא קיים, מצד שני אי אפשר להגיד שהעולם קיים. הכיצד? והוא עניין הכתוב, עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא. ויותר מפורש במשנה תורה, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. וכן אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. והוא ממש כמשמעו, שאין עוד מלבדו יתברך כלל. כן, איך היינו מבינים את הפשט? אין עוד מלבדו אלוה, שרק הוא אלוה. אבל זה לא אומר שאין עוד מלבדו מציאות. הוא מבין, אין עוד מלבדו מציאות. הוא המציאות היחידה. בשום בחינה ונקודה פרטית שבכל העולמות, עליונים ותחתונים והבריות כולם, רק עצמות אחדותו הפשוט יתברך שמו לבד. והוא פנימיות אומרם, זל, בדברים רבה פרשה ב', דבר אחר, כי השם הוא האלוהים וגומר, יתרו נתן ממש וכולי, רחב וכולי. משה שמהו אף בחללו של עולם, שנאמר, כי השם וכולי בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. מהו אין עוד? אפילו בחללו של עולם. וזה גם כן בכלל מאמרם זל, שהוא יתברך מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. היינו, שאף כל המקומות שמורגשים לחוש במציאות, אין המקומות עצמים, אלא הוא יתברך שמו, הוא המקום של כל המקומות, שמצידו יתברך נחשבים כולם כאילו אינם במציאות כלל. גם אתה, כקודם הבריאה. יש ביטוי כזה בקריאת שמה קטנה של שחרית. אתה הוא אחד קודם שבראת העולם, ואתה הוא אחד לאחר שבראת העולם. ככה נוסח של הספרדים. זאת אומרת שאין הבדל בין מה שלפני, אין מה שאחרי. איך אני יודע שצריך לצטט פה את הנוסח של הספרדים? כי אשלה מצטט את הנוסח של הספרדים. ואשלה זה רבי ישעיהו הלוי, הורוביץ. והוא מצטט את הנוסח של הספרדים. למה רבי ישעיהו הלוי, הורוביץ, מצטט את הנוסח של הספרדים? כי הוא היה ספרדי. פשוט. כן. כי משפחת הורוביץ הם משפחה שגלתה מספרד לצ'כיה. והם קנו את הכפר הורוביץ והתיישבו בו. ואז, מאז נקראים איש הורוביץ או הורוביץ סתם. מזה גם נהיה גורביץ' ועוד כמה דברים כאלה. מה אתה אומר? גם אתה, כמו עכשיו, כמו שהיה קודם הבריאה. כן, מה? אין המקומות עצמים או עצמיים. כלומר, הם לא עומדים בעצמם. כן, מה אתה אומר?
מה הכוונה עם תורו נתן ממש
שלך? מה השאלה?
כתוב, יתרו נתן ממש, משה שמו...
יתרו נתן ממש, רחב וכו'. כן, פה הוא מקצר את המדרש. כן, שיתרו נתן ממש בעולם, כן? כי הוא אומר, כי גדול השם מכל האלוהים. אז משמע שיש כל האלוהים, מה? הוא נתן ממשות לשאר האלוהים. כן, הרי הוא אומר, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוהים. אז יש כל האלוהים. נכון? מה? כן או לא? בסדר, אוקיי. כן. טוב. אמנם, כבר הקדמנו בתחילת דברנו, שימשילו דבריהם זל כגחלי אש, שיהיה זהיר מאוד בגחלתן שלא להיכנס להתבונן ולחקור יותר מדי, בדברים שאין הרשות נתונה להתבונן הרבה, ויקווה חס ושלום. וכן הוא זה העניין הנורא. אין הדבר אמור, אלא לחכם הוא מבין מדעתו פנימיות העניין בשיעורה דליבה לבד, ברצו ושוב להלהיב בזה תואר ליבו לעבודת התפילה. אבל רוב ההתבוננות בזה, כלומר ריבוי ההתבוננות בזה, הוא סכנה עצומה, ועל זה נאמר בספר יצירה, ואם רץ ליבך, שוב למקום, כמו שכתבתי לאל פרק ב', וכמו שכתוב עם יצא השם, להלן פרק ו'. כלומר, ממה הוא מזהיר כאן רבי חיים וולוז'ין? מתיאולוגיה. תיאולוגיה. מה זה תיאולוגיה? אצל הגויים הם המציאו דבר כזה, מדע האלוהות. כן? כמו שיש ביולוגיה, מדע החיים, אני יודע, פיזיולוגיה, חילוף החומרים, וכדומה. כל דבר שהוא בלוגיה זה חוכמת ה... אז תיאולוגיה, חוכמת האלוהות. מה זה חוכמת האלוהות? התיאולוג זה אדם שהוא מומחה לכל הקישקש של הקדוש ברוך הוא. הוא יהיה בדיוק מה יש שם. על זה הוא אומר לך, רבי חיים וולוז'ין, זה לא נכון. כל ציור שאנחנו נאמר כאן, כולל הדברים שנאמרו כאן, הם נכונים כגחלי אש. שמה יש בגחלי אש? יש פה שני דברים. א', שזה מסוכן לגעת. לכן צריך לראות את זה מרחוק. ברגע שאתה הכנסת את זה להגדרה, או נגיד כתבת במילון אלוהים הגדרה, אז אתה כבר בעצם נכוות. דבר נוסף, גחלי אש, לפעמים זה נראה כבוי, לפעמים זה דלוק, כן? עושים ככה, פתאום הכל אדום, משקיעים את זה, נהיה הכל אפור, נכון? במילים אחרות, כל אמירה באלוהות היא נכונה באופן חלקי כדי לגשת אל העניין, אבל כל אמירה צריכה להיות מושלמת על ידי האמירה הנגדית לה. אני אביא דוגמה מתורת הרב קוק. האם האמירה יש אלוהים היא נכונה? היא נכונה בתנאי אחד, שאתה מצרף לה את האמירה שאין אלוהים. אם אתה אומר גם יש וגם אין, זה בסדר. מה פשר הדברים האלה? שכל הגדרה מצמצמת. ולכן כל המתווכחים אם יש אלוהים או אין אלוהים, הם מחוץ לעניין. הם לא יודעים על מה מדברים בכלל. מה אנחנו כן יכולים להגיד? אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר. ויחד עם זה אפשר להגיד הכל. כלומר, כיוון שאתה לא יכול להגיד כלום, גם את הכל יכול לומר. זה שווה. מה? אתה יכול להגיד שיש אלינו פנייה. אתה יכול להגיד גם שאין אלינו פנייה. כן, אפשר גם את זה להגיד. זאת אומרת, כל הציורים נכונים, וכל הידיעות נכונות. כל השאלה היא רק מהו הסדר של הידיעות. אולי אני אסביר משהו. במסכת חגיגה, כתוב לגבי סתרי תורה, שלא מלמדים סתרי תורה, אלא למי שכבר יודע אותם. כן? אלא לחכם הוא מבין בדעתו. אם הוא כבר יודע, אז בשביל ללמד אותו. כלומר, כי אם אחד שלא יודע, זה לא יעזור. אתה לא יכול ללמד למישהו שלא יודע את סתרי האלוהות. כבר צריך לדעת. אז למה אתה כן מלמד אותו? המשנה אומרת, מלמדים אותו ראשי פרקים. מה זה ראשי פרקים? מלמדים את הסדר של הידיעות שיש בו. כלומר, נגיד שאני התלמיד, ואני חכם ומבין מדעתי, הלוואי, אמן. ואז יש בתוכי, נגיד, איזה 30 ידיעות. אני יודע את זה, יודע את זה, אבל אני לא יודע באיזה סדר. בא המורה שלי, ואז אומר, לא, הידיעה הזאת היא צריכה להיות פה, הידיעה הזאת, תשים אותה פה. ותשים אותה פה. אז עכשיו פתאום יש לי סדר בידיעות. בסדר? אז גם פה, האמירות יכולות להיות אמירות סותרות, כי כבר אמרו רבותינו במסכת אבות, אין לך דבר שאין לו מקום. לכן אפשר להגיד כל דבר, אם אתה יודע לשים אותו במקום הנכון שלו.
מה הכוונה של סדר? זה גם מה מביא את מה או מה נובע?
אפשר גם את זה לומר, מה נובע ממה, מה מביא את מה. ברור? השואל קורא לעצמו יולי אוגוסט חם. טוב, שלום. כיצד דברי הרב מסתדרים על יולי הקדמון של הרלב"ג למשל? כי קיים דבר לצד אלוהים. גם זה אפשר לומר. אמנם אי אפשר לומר שיש מציאות לצידו של אלוהים, אבל באותה מידה גם אפשר להגיד שיש מציאות לצידו של אלוהים. תלוי איך מסתכלים על זה. כן, בבקשה.
אני נורא נזר איך להגיד את זה.
אני לא בטוח.
אבל אני חושב שחייבים להגיד את זה, שיש דברים בלימוד החיים שאתה לא מתחיל ללמוד אותם מגיל צעיר פחות או יותר, בגיל מבוגר, אתה לא יכול, אם לא תרוץ מספיק מהר, להיות שווה ערך לאחד שהתחיל אותם
ממש. במחילה מכבודך אני אגיד הפוך. אני אגיד הפוך ממה שאמרת. אתה אמרת שיש דברים שאם לא לומדים אותם מגיל צעיר, קשה מאוד להשיגם. ואני אגיד הפוך. יש דברים שחייבים ללמוד אותם בגיל מבוגר ולא בגיל צעיר.
זה נכון.
זאת אומרת, לא, כלומר, יש דברים שצריך הקדמה של שנים, של גיל. מדוע צריך להקדים את הגיל? כדי להפנים דרכי חשיבה. כמו שראית לפעמים אצל הנערים שעולמם הוא עולם של שחור ולבן. זה ככה או זה ככה? כן? אז זה לא נכון. זה לא או ככה או ככה. זה משהו, יש לפעמים סינתזות שמתייצרות בנפש מכוח עצמן בשקיעה של הזמן. ולכן אי אפשר להגיד שצריך ללמוד בגיל צעיר. כן, בבקשה. יש משהו בגמרא, שאחד המוראים שרצה ללמד את חברו מעשה מרכבה. וענה לו חברו, עקתי לקשי, עוד לא זקנתי. מעניין. מה אתה אומר? השאלה באיזה גיל האדם הוא זקן? זו שאלה אחרת. יש אנשים שהם בני 40 בגיל 13, כן? זה תלוי. כן? זאת אומרת, להיות בן 50 או בן 70, זה יכול להיות בגיל צעיר מאוד. כן? למשל, רבי אלעזר בן עזריה, בגיל 18, העיד על עצמו, הרי אני כבן 70 שנה. או כמו שרמה רבי שלמה אבן גבירול, ביותו בן 16. הוא כתב, 16 שנותיי וליבי בן כבן ה-70. טוב, לכן הוא מת בגיל 29. כן, מה אתה אומר? כן, דבר, נו.
הייתה פה עזרה נוספת. חבל, אני קצת ברגים, זה בעצם
חזרה, עזרה
שהייתה
בפרק א'. מה ההבדל בין העזרה הנאמרת בפרק ג' לבין העזרה שהוא כבר אמר בפרק א'? גם שם הוא דיבר על גחלי אש, וגם פה הוא מדבר על גחלי אש. עד כאן שאלתך. תשובה, מה שהוא הסביר בפרק א' זה כלום לעומת מה שהוא הולך להסביר עכשיו. לכן כל פעם שהוא קופץ מדרגה, אז הוא מזהיר. זה הכל. הוא מזהיר שלא תגשים, שלא, מה זה לא תגשים? לא לחשוב גשמיות. לא שלא לחשוב גשמיות, שלא להגדיר. כן, לא לק... כלומר, מותר להגיד מה שרוצים בתנאי אחד, שאתה נשאר עם חוש הומור. בלי חוש הומור אתה לוקח את עצמך ברצינות, אתה נותן הגדרות מוחלטות, ואז אתה נופל. כן, מה אתה אומר?
התיאולוגים זה סוג של פילוסופים?
כן, כן, זה סוג של מחקרים דתיים, התיאולוגים דתיים, כן. זה בנצרות המציאו את זה, תיאולוגיה. הרי על מה הם רבו? כל הכתות הנוצריות, הרי זה אפילו זה, הייתי אומר, זה הצגת שעשוע בלתי רגילה, ללמוד את המחלוקות התיאולוגיות של הנוצרים. כן? על מה הם התווכחו? האם רק הנשמה של ישוע היא אלוהים, או גם הגוף? האם כשאוכלים את הלחם במיסה, זה העצמות של הגוף, או המקרים של הגוף של ישוע שנמצאים בתוך לחם המצה? האם יש פה אישיות אחת שמתחלקת לשלושה, או שלוש אישויות שהם אחד? כן? אתה מבין את הוויכוחים שלהם? הם לא גמרו עם זה. כלומר, בערך יש איזה 15 עד 20 חילוקים מה להאמין שהאלוהים הוא. כן? אז זה עשה את זה לחוכא ואטלולא. כי הם בני אדם, והם רוצים להבין באלוהות. כן? מה אתה אומר? כן, בנוסח התפילה אנחנו אומרים שיש אלוהים, זה נכון. נכון. רק שהרמב״ם בעצמו, במורה נבוכים, אומר שמה שהוא כתב שיש אלוהים זה לפי הבנת ההמון. כי גם ייחוס הישות זה לא דבר נכון. כי הרי אין להשוות בין מציאותו למציאותנו. המושג מציאות. ממילא כשאתה אומר על האלוהים שהוא מצוי, אתה מדבר במושגים שאתה לא מבין אותם. עכשיו, הרב קוק כותב בארפילי תואר, למה בכל זאת אנחנו מעדיפים את הנוסח של יש על פני הנוסח של אין? הוא אומר, מסיבות מוסריות. כן? מה זה מוחשי? מוחשי זה עבודה זרה. מה מוחשי? זה בסדר, זה סיבות מוסריות, מה שאמרת. אל תגיד מוחשי. מוסרי. האם קאנט, יש השפעה של קאנט על הניסוחים של הרב קוק? כן, בהחלט. כן. מה אתה אומר? אדם סליחה, אדם שמאוד רוצה להיות כופר לא יצליח. נכון, זה בעיה. כלומר, כי גם האמירה אין אלוהים, מבחינה מסוימת היא נכונה. אז לכן, מה הוא יעשה, מסכן? אכל אותה. לא מצליח להיות אפיקורוס. כן, כן, זה בעיה. כן, מה אתה אומר? נכון. אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. זה ביגדל. כן. שאלה יפה. הרי ביגדל אלוהים חי, הפייטן, הכתב, אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. נכון? לפי דבריי, באותה מידה אפשר גם להגיד שיש לו גוף. נכון? כן או לא? זה השאלה שלך? כן. אתה רוצה תשובה? לא שומע. לא סתם שאלת. אמת. אז אם כך, אתה תקבל תשובה. אני אגיד לך, היה יהודי אחד, רבי משה טאקו. שמעתם על רבי משה טאקו? רבי משה טאקו היה רבו של יהודי אחר שאולי שמעתם עליו, רמב"ן. רמב"ן שמעתם עליו? כן? רבי משה בן נחמן. כן? לא רבי משה בן מימון, לא הרמב"ם, אלא הרמב"ן. כן? הרמב"ן. רבי משה בן נחמן, רבו היה רבי משה טאקו. עכשיו, רבי משה טאקו כתב ספר שלא תמצאו אותו בישיבות, נקרא כתב תמים. כתב תמים. בספר כתב תמים הוא כותב שהרמב״ם ורבנו סעדיה גאון ורבי יהודה החסיד כולם אפיקורסים. למה? כי הם אומרים שלאלוהים אין גוף. וזה סותר את כל הנאמר בתורה, בנביאים, בכתובים ובכל אגדות חז"ל שיש לאלוהים גוף. סתם מושפע מהפילוסופיה. חריף, אה? טוב. עכשיו, יש יהודי אחד, פרופסור קופמן. כן? יחזקאל קופמן. כתב ספר, זה נקרא, תולדות האמונה הישראלית. שבו הוא טוען שרבי משה טאקו צודק. שהאמונה הקלאסית של היהדות היא שיש לה אלוהו הגוף, וזה רק השפעה של הפילוסופיה היוונית ששינתה את עמדת החכמים. ככה טוען יחזקאל קופמן בתולדות האמונה הישראלית. מה? משהו כזה. שיש רק בעיה. עד כאן אני זעזעתי אתכם? זעזעתי, נכון? בסדר. לא, אל תדאגו. אז הזעזוע יעבור לאט לאט. כן, לאט לאט אני ענקה, אני גורם נזקים, אני יודע. עכשיו, יש בעיה, הרמב"ן כתב מכתב לרבני צרפת בימיו, שבו הוא כותב, מעולם לא שמענו מרבותינו אחרת מדברי הרמב"ם שאומר שלאלוה אין גוף. הוא אומר תמיד, רבותינו תמיד לימדו שלאלוהים אין גוף. הרמב"ן שכח שיש לו רב שכתב הפוך? רגע, אתה מבין את הבעיה? כן. בסדר, זאת אומרת שקודם כל יש פה איזה משהו לא מובן. מה יעשה פרופסור יחזקאל קופמן עם האמירה הזאת? שהיא פרדוקסלית עוד יותר. תשובה. זה ברור שלאלוה יש גוף. שאלה למה מתכוונים. מה שהמקובלים מכנים בשם גוף, זה לא העצמות האלוהית, כי העצמות האלוהית האינסוף הוא בלתי מושג. אלא מה שמכנים גוף, זה הספירות. דהיינו, ההתגלות האלוהית, היא מופיעה במבנה שמקביל לגוף של האדם. בסדר? עכשיו, למה רבי משה תקו מתעצבן אם ככה על הרמב״ם? מה אכפת לו? לא, אבל מה אכפת לו? הרי בכל זאת הוא מסכים. הרי אם אני צודק, אז רבי משה תקו מסכים שלאלוה אין גוף. אלא מה? שרבי משה תקו הוא רוצה לברוח מן ההגשמה. הוא אומר, אתם רבני ישראל ההולכים בדרכי הפילוסופיה, אתם מדגישים שלאלוה אין גוף, ואתם חושבים שאתם יכולים להשיג את אלוהים דרך השכל שלכם. אתם יכולים להשיג אותו דרך השלילה, תארי השלילה של האלוהות שכתב הרמב״ם במורה נבוכים. ועל זה בא המקובל רבי משה תקו, והוא יותר מרחיק את ההגשמה מן הפילוסופים. כי הוא אומר, את האינסוף אי אפשר להשיג כלל, כמו שכתוב בספר תיקוני הזוהר. לת מחשבה תפיסה בך כלל. ואז מה כן אפשר להשיג? את ההופעה. ההופעה היא במבנה של גוף. לכן יהיה צודק לומר שהמושא של האמונה של היהדות הוא הגוף. הבנתם? זאת אומרת, מי פחות מגשים? המקובלים או הפילוסופים? המקובלים פחות מגשימים. בסדר, יוצא שאפשר באותה מידה להגיד אין לו גוף ולא דמות הגוף, באותה מידה להגיד שיש לו גוף ודמות הגוף. שאלה מצד מה אתה מדבר? הבנת? אפילו האמירה הזאת, כן? טוב, כן, בבקשה.
אני חושב, סליחה, להבין את זה, זה הכי קל מהצד הטכני.
פרש.
מהצד הטכני, הכי קל להבין את כל מה שאמרת עכשיו, 5 דקות.
כן, נכון. נכון, מהצד הטכני.
תיקח למשל את זה, וכו' וכו', אתה רואה את הדברים, שאנחנו עולים,
רק עולים תקווה, סליחה, בצחוק, שיהיה
מים בבריכה.
זה נכון, כי בלי מים בבריכה,
אוי אוי. העלייה היא ללא סוף. יש לי הרי שריפה קטנה, לא חשוב. אתם מבינים מה אני חושב?
בוודאי, משתדל. דברים עמוקים, אתה אומר. טוב, ובכן, במחילה, אינני מבין... טוב, הוא מאוד רוצה שנדבר עליו. הוא קורא לעצמו הפעם סתיו. בסדר? טוב, במחילה, אינני מבין איך ניתן לומר שקיים דבר לצד האלוהים. אני אשאל אותך שאלה, איך אתה קיים? גם אתה קיים לצד האלוהים. טוב, אבל אם אינני טועה, רבי משה תקו לא הסכים עם עניין התגלות כבוד השם כשיטת הכוזרי. זה נכון שרבי משה תקו בניסוחים שלו מדבר בצורה מאוד לא זהירה, שבעצם הופכת את ספרו לראוי להישרף. אף על פי כן, רבי משה תקו הוא בכל זאת מחכמי ישראל. אסר להבין מאיפה הוא הגיע לניסוחים האלה. מזה, זה מה שרציתי קצת ללמד עליו זכות. בסדר? כן, בבקשה.
אמרנו שביתר מכניסה אותו, הועדים אומרים יש אלוקים, זה כפירה. זה כמו שיש להם על מלאסים.
נכון, טוב. עכשיו תראו, אנחנו דיברנו מאוד לא בזהירות, נכון? בואו נמשיך. ובאמת הייתי מונע עצמי לדבר בעניין זה כלל. הנה הוא אומר, אני לא הייתי צריך לדבר בכלל. פתחתי פה תיבת פנדורה. כי הראשונים זל הסתירו העניין מאוד. כמו שתראה דברי קדוש השם הרוקח זל ובלאל. מי זה הרוקח? רבי אלעזר מירמייזה, כן. שלא דיבר בזה רק ברמז, כי נאמנה את אל רוחם וכיסו דבר. אבל שבתי וראיתי. שככה היה יפה להם לפי דורותיהם. אבל עתה הן ימים רבים ללא מורה, וכל דרך איש ישר בעיניו להלוך אחרי נטיית שכלו, וכל יצר מחשבות לב האדם מלא רק לעוף במחשבתו אל כל אשר יתנו ליבו. למי הוא מתכוון? לחסידים. נכון שהחסידים זורקים כל מיני סיסמאות לקוחות מספר הזוהר ומן האריזל, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ואינם יודעים מה המשמעות של המילים שהם אומרים. מה? היום זה גם קיים, אז אתה שואל למה הוא לא כתב בשביל ימינו? רבי חיים וולוז'ין. אני חלה מה, כי הוא לא חי היום. כן? אז הוא כתב בשביל דורו. כן? כי כל אדם כותב בשביל דורו, נראה לי. כן? וכל יצר מחשבות לב האדם מלא רק לעוף במחשבתו אל כל אשר יתנו ליבו. והעולה על כולם שזה תורת כל האדם, ונעשה משל גם בפי הכסילים, למור, עלו, בכל מקום, וכל דבר, הוא אלוהות גמור. כן? החסידים מלאים מזה, הכל מלא באלוהים. ואינם וליבם כל הימים להעמיק ולעיין בזה. עד שגם נערים מנוערים ממשכה, מנוערים ממשכה להו ליבאיו. לקבוע כל מעשיהם והנהגתם בזה לפי שכלם זה. מה זה אומר? מה פירוש? יש מילה לא ברורה?
שגם נערים נוערים,
מה החלק שלא הבנת?
הבנתי שנערים,
נערים הבנת,
ליבאיו
זה לב. הבנת נערים, הבנת ליבאיו, יפה. מה לא הבנת? עד שגם?
את האמצע.
האמצע. אז אתה יכול להגיד לי, מה אין המיל שלא הבנת? מנוערים, הכוונה מנוערים מחוכמה. כלומר, נערים ריקים, שלא למדו. ממשך להו ליבאיו, נמשך להם הלב שלהם. נמשכים בליבם. אחרי הדיבורים האלה. הם עושים פלפולים מסביב לעניין הזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אלא, בבקשה. תגיד משהו? לא, טוב. וכמה זהירות יתרה צריך האדם להיזהר בזה ולשמור את נפשו מאוד במשמרת למשמרת, שאם חס ושלום ייקחנו ליבנו לקבוע לנו מחשבה זו, להתיר לעצמנו להתנהג גם במעשה לפי המחשבה הזו, הלא יוכל להיוולד מזה חס ושלום הריסת כמה יסודות התורה הקדושה רחמנא ליצלן. האם אתה אומר שאלוהים נמצא בכל מקום, אז הוא נמצא גם בחטא, הוא נמצא גם בתומעה? בעצם ביטלת את כל המוסר ואת כל התורה והמצוות, כל הטוב והרע, אם אלוהים נמצא בכל, נכון? אז בסדר, זה השאלה. לכן הוא אומר, הדיבורים האלה הם חסרי אחריות. זה מה שהוא אומר. ובנקל יוכל להילחד חס ושלום ברשת היצר, שיראה לו היתרה על פי מחשבה זו. דרך משל, להרהר בדברי תורה, בשעת נפש אף במקומות המתונפים. כן, היה פעם איזה יהודי אחד, היה לומד רמב״ם, במחילה מכבודכם, בשירותים. כן, היה לומד את הרמב״ם, את המשנה תורה לרמב״ם בשירותים. זה היה הלימוד הקבוע שלו. אז אמרו לו, איך זה? הוא אומר, מה, רמב״ם לא נכנס לשירותים? כן, אז זה דברים כאלה, כן? אז הוא אומר, דרך משל, להרהר בדברי תורה, בשעת נפש, המקומות המתונפים, אחר שיוקבע אצלו תחילה, שהכל אלוהות גמור, ורזה לפליגו בזה מאוד, וקרתוהו ברוח קודשה מיות לו חלק לעולם הבא, רחמנא ליצלן. כמו שכתוב, שבכלל כדבר השם בזה, הוא גם המערר דברי תורה, במבואות המתונפים. וממילא נשמע סייפה דה יקרא, יקרת תיקרת. ופרשו זל בפרק חלק, יקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא. טוב, האמת היא, הפרשנות כאן של רבי חיים היא קצת מפליגה. אני אסביר למה הכוונה. הפסוק אומר, כי דבר השם בזה, ואת מצוותו הפר, יקרת תיקרת הנפש ההיא, עוונה בה. עכשיו, יש כמה דברים שחכמים אמרו שכלולים בביטוי דבר השם בזה. אחד מהדברים שחכמים כללו בדבר השם בזה, זה המערהר במבואות המתונפים. עכשיו, חז"ל לא אמרו שדבר השם בזה מחובר להמשך הפסוק יקרת תיקרת. אבל רבי חיים מוולוז'ין קושר בין תחילת הפסוק לסוף הפסוק. שכל מי שחכמים הכניסו אותו בכלל דבר השם בזה, הוא גם כלול ביקרת תיקרת בעולם הזה ובעולם הבא. זה פרשנות מפליגה. מתוך זה הוא גם הגיע למסקנה אחרת, שלא מובד כאן, אבל בנאום הפתיחה שלו לישיבת וולוז'י, שהרי כתוב בחז"ל, דבר השם בזה זה מי שביטל תורה. ומזה רצה ללמוד רבי חיים וולוז'י, שאדם שמבטל תורה אפילו חצי דקה, אין לו חלק לעולם הבא. כי הרי כתוב דבר השם בזה, ובהמשך כתוב יקרת תיקרת. אז מי שנגיד... במקום ללמוד תורה, הלך לעשן סיגריה במרפסת. זהו, אין לו חלק העולם הבא. אז הרבה, יש, פוסקים דנו בדברי רבי חיים וולוז'ין, ורוב הפוסקים דחו את הדברים האלה, לא קיבלו. אבל בכלל, על דרך המוסר, בוודאי שהם ראויים להיאמר. שאדם צריך לחשוב שברגע שהוא בוזה דבר השם, הוא מכרית את עצמו מהדבקות האלוהית. כן, בבקשה, מה אתה רוצה? מה אני אעשה? אתה רוצה שאני אתקן את מה שכתוב בחומש? בחומש שלי כתוב דבר השם בזה. לא ראה. קודם כל, בחומש כתוב בזה. אנחנו לא מתקנים מה שכתוב בחומש, כתוב בזה. ויש הבדל בין קל לפיעל. יש בעברית בניינים שונים. נכון? יש לבוז ויש לבזות. נכון? לבזות ולבזות. אז לבזות, אז אם זה היה משון לבזות, צריך לקרוא דבר השם ביזה. אם מדובר בלשון קל, בלשון לבזות, אז דבר השם בזה. אין פה שום שינוי. כן, בבקשה. נכון. לא. לא. אתה שואל, האם רבי חיים וולוז'ין היה חי בימינו, האם לא היה עושה את אותה ביקורת שהייתה לו כלפי החסידות, היה עושה אותה כלפי תורת הרב קוק, שבתורת הרב קוק ניתנה משמעות לחץ וכדומה. חז ושלום, רבי חיים וולוז'ין יכול לקל הרב קוק, באמת. בלתי אפשרי. הרב קוק הרי היה תלמיד של רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, הנציב מוולוז'ין, שהיה חתנו של רבי יצחק מוולוז'ין. שהיה בנו של רבי חיים מוולוז'ין. אז אם ככה, זה במשפחה. לא, אם המשפחה לא רבים. אתה יודע, פעם היה יהודי אחד, הרב מבריסק, כן? ולבל מבריסק. הוא היה לא רק אנטי-ציוני, הוא גם היה אדם קנאי מאוד. והוא דיבר נגד כל מיני רבנים, אפילו גדולי ישראל, היה תוקף אותם בחריפות. אמרו, נגד זה ונגד זה, נגד זה, נגד הרב קוק גם וכו'. אז מישהו שאל אותו, ולמה אתה לא מדבר נגד הרב מאיר בר אילן? המנהיג של המזרחי, אומר, טוב, כי זה משפוחה. אז אמרו לו, תדע לך שעבור הרב קוק, כל ישראל זה משפחה. זה, כן. היי, יש פה שאלה. השואל קורא לעצמו ברצינות גמורה. יש לו, היום נחה עליו הרוח. כשהרב שאל אותי, כיצד אני קיים לצד אלוהים, והרי אני נברא, ונראה כי לדעת הרלב"ג, אותו יולי קדמון הוא לצד האלוהות. נכון, אבל גם יולי קדמון, מאחר ואין לו צורה, גם אין לו מציאות. אם כך, לא שייך בכלל ברור בכל הנוגע לאלוהות, אפילו לאלו העוסקים בסוד, שהרי כל ההבחנה היא מצד השכל המצומצם, ולעולם לא נצדק בהבנתנו צד מסוים באלוהות. נכון, כלומר, כל הלימודים שאנחנו לומדים, כולל מה שהמקובלים לומדים, סתרי האלוהות, הם לומדים משהו בדרך אל. אבל אחרי שהם למדו, הם שורפים את כל מה שהם למדו ומתקדמים לציור יותר עליון. נכון. מה? בדרך אל. זאת אומרת, כדי להתקדם אני צריך לצייר. אבל אסור לי לחשוב שהציור זה זה. בבקשה. כן, בבקשה.
ככל שאתה מתקדם יותר בשיעור, זה יותר ויותר טכני. השאלה שלו, סליחה, זה כמו נהג שנסע עם 70 טון ופספס הילוך בעלייה. א',
כן, אתה יודע מה זה מטען חורג? שאם זה נופל עליך זה חורג אותך. כן, ברוך השם, שם יצילנו. כן, לא, לא, ברור, ברור. כן, האם אדם ששמע קול שופר והוא נמצא במקומות המטונפים, האם יצא ידי חובה? יצא ידי חובה. זה לא דברי תורה, זה משהו אחר. מי אמר שצריך לערער תשובה? זה לא הלכה, אני לא צריך לערער תשובה כשאני שומע את הקול שופר. זה טוב לערער בתשובה, אבל זה לא דין. אדם שמע קול שופר בראש השנה ולא ערער בתשובה. לא יצא ידי חובה? יצא. כן. אם אינני טועה, שיטת ברסלב טוענת כי גם במקומות הנימוכים הם נמצא. אך כמובן לא עצמותו אלא אור הספירות, אך כאן מגיע בעיה חדשה של מהו עצמאות. ומהו כלי בספירות הנ"ל? טוב, תשמע, אתה פה מכניס את איזה חמישה מושגים חדשים, ואי אפשר תוך כמה דקות לבאר את זה. קצת דיברתי על שיטת ברסלב כשהתחלנו את שער שלישי, אם אתם זוכרים. כשהעלינו את השאלה איך יכול להיות מציאות לעולם, כשיש גם מציאות לאלוהות, אז הבאתי חמש או שש או שבע שיטות שונות, נכון? זוכרים? אחת מהן הייתה שיטתו של רבי נחמן מברסלב, אנחנו עוד נחזור לדברים האלה כשנתקדם בפרקים. נמשיך כאן. ועוד כמה טעויות שיוכל לצאת חס ושלום, אם היה נקבע הנהגה במעשה על פי זה הדרך. וזה שהביאני להיכנס לדבר בזה העניין. כלומר, אני התחלתי לדבר על הסוגיות האלה ולכתוב על זה בגלל מה שהחסידים הגזימו בשימוש הפופולרי במונחים האלה. ולהזהיר, ולהרחיק מטעות שיוכל להיוולד מזה חס ושלום, ולהבין על בוריו כל מה שרמזו לנו רזל בזה, והינם ככל דרכי השם הישרים, ועת לעשות. כלומר, עת לעשות להשם מפירות תורתך, שאני מגלה דברים שבדורות הקדמונים לא היו מדברים עליהם. האמת היא, אני רוצה לגלות לכם סוד, שכל מה שהוא כותב בשער שלישי, כבר קדמו מישהו אחר וכתב את זה גם כן. זה רבי מאיר אבן גבאי, בספר עבודת הקודש. כן? זה משהו כמו 250 שנה לפני רבי חיים וולוז'י, ויש כבר מישהו שכתב את זה. אלא מה? שהספר שלו לא היה כל כך נפוץ. רק יחידי יחידים היו לומדים את זה. המהר"ל מביא אותו הרבה וכו'. אבל כאן מה שהוא הופך כאן, להשתמש במונח, הוא בעצם מה שרבי חיים וולוז'י הולך לעשות, הוא הולך להשתמש בטרמינולוגיה של החסידים, בתוספת טיבול של מונחים מתורת הארי, שלא היו נפוצים בימי רבי מאיר אבן גבאי, והוא הופך את זה לסוגיה פופולרית. מינוח. טרמינולוגיה זה מינוח. מה כל כך רע במקומות המתונפים? זה סך הכל לא אסתטי. נו, ומה שלא אסתטי, גם מריח רע. מתונפים הקש יש ריח רע. כן? מה שלא אסתטי זה מקטין את הנפש. ואי אפשר לעבוד את השם מתוך נפש חסרה. בדיוק כמו שאין הרוח הקודש שורה מתוך עצבות. אדם עצוב, מה הוא יכול לעשות ברוח הקודש? לא יכול. כן? צריך שלמות האדם. כן, בבקשה.
לכן יש שבע חושים, אם לא רואה מריח, אם לא מריח ממשי,
וכו'. הוכחת לי עכשיו שחמש שווה שבע. נכון? כל הכבוד. טוב, עד כאן להיום. נמשיך בשנה הבאה. זאת השם.
שידורים חיים. ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.